לפי יסוד התכלית. מה היה חפץ האדון לכונן את בית המלאכה הגדול? אם זה לצורך עצמו ולפרנסתו, או לאהבת בצע והון, אז כמובן שעדיף לצמצם בפועלים, לתת, להפיל כמה שיותר עבודה על כל פועל ופועל, אז, ואז אתה משיג את אותו מוצר במינימום השקעה. אם יוכל להשתמש בפועל דומים, יעלו לו בזול, ודאי תעשה כן, אתה יכול להסיק פועלים ששכר העלות שלהם, שכר עבודה, הוא יותר נרוך, תעשה את זה. משלה על האפשרות להניג עבודה, כי אם על ידי עזרת אדם חי, שם יפנה מקום לאדם. אם למשל, רק במקום שאין ברירה ניתן לדיין, אם אני למשל נצליח לבנות מכונות שיחסכו ידיים עובדות, אז אני אעשה מכונות, כי זה בסופו של דבר יותר זול, אני צריך לשלם משכורת למכונה. במקרה ינה הישהו מטובו ויתפרנס מעמלו. אבל אם מטרת האדון, הוא לא צריך, אין לו צורך וחפץ לו בבית הכסף ולא שום תועלת צדדית מהמלאכה כולה. הוא בכלל הקים את המפעל הזה לא כי הוא חסר לו פרנסה, יש לו מספיק כסף. למה הקמת המפעל? כל מגמתו בהקמת המפעל רק למצוא מקום לתת עבודה לעניים, הוא רוצה לספק, לייצר מקומות עבודה, הוא לא צריך כסף. אז כי המטרה שלו שלא יאבדו את כבודם, הוא יכול לתת נדבה וצדקה, אבל הוא רוצה לדאוג לא רק לצדקה, הוא רוצה שיהיה להם כבוד עצמי, אז הוא מייצר מקומות עבודה ולא מגיע להם הפסד מוסרי על ידי הרגילם בלחם עצלות. לחם עצלות זה גם גורם נזק מוסרי, אדם מתרגל לזה שהוא לא עובד, שהוא עצל ושהוא לא צריך לעשות כלום. אז ודאי החרץ האדון למצוא וחפש מחופש, זאת אומרת חיפוש אינטנסיבי, הוא כל הזמן יחפש איך להמציא עוד ועוד וריאציות של מקומות עבודה, מקום שאפשר למלא שם פועל חי הנהנה מגיעו, כל מיני אפשר לדחוף, גם פה פועל, פה פועל, כל מקום שאפשר לדחוף פועל אני אצר פועלים, אפילו על כלם, על שום דבר, כי המטרה היא שיעבדו. ודבר זר יהיה לא להשתמש למשל בכוחות דומינים, יגידו לו, תשמע, מה אתה צריך פועל את זה? זה אפשר במכונה. לא, אתה לא מבין, אני רוצה פועל, אני לא רוצה לייעל את המפעל על ידי מכונה. אתה רוצה שיהיה הרבה מקומות עבודה על הרבה אנשים. אז אין לי עניין לייעל כל כך את המפעל. כי הוא לא רוצה להשתמש בכוחות דומים מנפיטים מרגשים, כי זה, הם לא מרגישים את הקורת רוח מעלה המציאותה, ואני רוצה פועל שירגיש קורת רוח, שיהיה לו סיפוק, הוא חלק ממפעל, הוא חלק מחברה, הוא מייצר, יהיה לו שמחה בחיים. כל זה משל, משל יפה, לא כל כך קורה בעולמנו, אבל משל, מה מטרת המשל הזה? מוצא המשל הזה נשכיל, כי כאשר אדון כל עולמים ברא, בורא כל יתברך שמו יצר את העולם, הוא יצר את העולם עם המון נבראים, ומה המטרה של הקדוש ברוך הוא בבריאה? הרי הוא לא צריך שום דבר מהעולם. אז הקדוש ברוך הוא דומה לאותו מנהל מפעל שהקים מפעל והוא לא צריך אותו, אלא רוצה להעניק, הוא הקים מפעל כדי להעניק להמון פועלים מקום עבודה ותחושת חשיבות ויצירה, והוא מייצר מיש מאין כל מיני רעיונות איך שיהיו יותר ויותר פועלים שנהנים מהמפעל, ולאין תכלית, כי הוא רק רוצה להסביע לכולם טוב וחסד, כל אחד פירו ולקבל חסד וטובה. ולכן דבר מובן, כי כל מקום שאפשר שיושפע שם הכוח חיים והרגשה עצמית, לא יחצר לעולם, תמיד הקדוש ברוך הוא יעדיף להרבות עוד ועוד יצורים שמרגישים שהם זוכים לטוב. כל זה דברים שהולכים לפי שיטת הרמח"ל בספרו דרך השם, גם בדעת תבונות, ובעיקר בדרך השם זה מאוד מתבלט, שצריכים להסתכל על העולם כעולם שכולו נברא בשביל להעניק. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להעניק לעולם, לעשות חסד בין נבראים, וחלק מהחסד זה שכל הנבראים גם מרגישים שהם עושים משהו, שהם פועלים, שיש להם משמעות. אז לא די שבכוחות הטובים כמו שכל ודומיו, שכל הדברים משמשים להם נמצאים חיים, יקרו נשמות, מלאכים, אורות, ניצוצות, כוחות שכליות, סיבות, עלולים, כל שם שתרצה, תשכיל עניינים שהם חיים ונהנים מחיים לפי ערכה ומצבם, יודעים פעולתם וערכה לפי אותה מידה שהוא טוב להם לפי מציאותם. ודאי יש מקום לחסד השם להיות מושפע. זאת אומרת, לא רק לכלפי אותם כוחות רוחניים, שהם יודעים, מבינים מה עניינם, והם יודעים להכיר טובה, ויודעים, ומשתמשים, באמת מגשימים את הרצונות של הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם כל העולם הרוחני, לסוגיו, איך שלא נכנה אותו. אפס, גם הכוחות הדמיוניים, גם דברים דמיוניים, שהם לכאורה הדברים פחות, שפחות ניכרת בהם המטרה הרוחנית והערך האלוקי והמגמות האלוקיות, גם הם צריכים לפעולת פועלים, אפילו דברים רעים. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו ארבון יצורים. גם לזאת מלאך חסד השם מציאת החיים. והקדוש ברוך הוא ימציא שדים, מזיקים, מלאכי חבלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכל לייצר תקלות רעות בעולם, דוממות. נגיד הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פה גם דברים רעים, גם דברים מחבלים, שם דברים דוממים, כל מיני ברזלים וקרשים וכל מיני מסמרים ואבנים שמציקים לנו בכל מיני מצבים. היה אפשר ליצור כל מיני מכונות שמאיימות, שמרתיעות. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהכל יהיה חי, שכמה שיותר יצורים ירגישו חיות, ירגישו חסד על קיומם, ירגישו שהם מקבלים שפע. אז לכן גם הכוחות הרעים בעולם, גם הם זוכים למנת חיים. במקום כוחות, במקום כוח דומם, הקדוש ברוך הוא בורא שדים, מזיקים, מלאכי חבלה, שהרב בעצם קורא לכולם דמיונות רעים, שהם כולל לעולם הדמיון, דמיונות שהם מלאים תחושות חיים, אבל כולם דמיונות שמטרתם לבלבל, להזיק, לשבש את מלאכי החיים. יש להם תפקיד. כן.
אבל
אחרי,
אתה אומר שהכל זה כוחות
רוחניים,
זה לא דברים ממש, זה לא שדים, זה לא...
לא הבנתי את השאלה.
אומרים שלא כמו בציום שהיינו של ילדים קטנים ששד זה משהו באמת...
לא, אבל אם יש דמיונות למשל.
אז מה חי את מלא?
מה חי? את האנשים חיים, האנשים מושפעים מזה, זה משפיע על החיים של האנשים, זאת אומרת זה משהו חי. זה משהו שזורם בעורקים. נגיד יש...
הדבר הספציפי הזה הוא לא חי, אולי הוא גורם לאנשים.
זאת אומרת שהוא מופיע, הוא מופיע כחיים, הוא מופיע כ... זאת אומרת שזה משהו שאנשים מרגישים אותו, הם מתרגשים ממנו, חווים חוויה, זה דמיון גמור, אבל הוא מתגלה לאדם בצורה של עוצמת חיים. אדם הולך ל... אני יודע מה, יש איזה אקסטזה אלילית, בסדר? שזה אקסטזה אלילית, אז הוא חווה חוויה, תשאל אותו, הוא מרגיש חיים. זה הכל דמיון, זה הכל שקר, בסדר? זה רוע גמור, אבל זו חווה חוויה, בוודאי. זה נקרא דמיון חי, כן. אני חושב שאלה
חיצור, אני לא מבין איך הרב אמר, כי בכל הקודש ברוך הוא יכול לברור רק כוחות דוממים, אבל אין דבר כזה כוחות דוממים, זה הכל
תוצאה
של כוחות רוחניים.
כן, אני מבין כוחות דוממים במובן שהם לא מרגישים. הם עצמם הכוחות, אין להם תחושות חיים. אבן אין לה תחושת חיים. היא מושפעת מכל מיני גורמים, היא עצמה אין לה תחושת חיים, לכן אנחנו קוראים לה דומם. אבל אנחנו, הרב מבאר פה שגם שהקדוש ברוך הוא ברא דברים שליליים, מעצורים, שיש להם תחושת חיים, שיש בתוכם תחושת חיים. לזה קוראים שדים או מלאכי חבלה למיניהם.
אבל שאנחנו תחושת חיים שהיא גורמת לאנושות, כאילו לא
תחושת חיים עצמית, שגם משפט אלינו. ניתן דוגמה. יש למשל כוח בעולם שנקרא כוח הפחד המופרז. יש כוח כזה של פחד לא נורמלי, פחד חריג. זה כוח בעולם, והכוח הזה הוא נמצא, הוא מצוי. כמו שיש ערך בעולם שנקרא גבורה, וערך בעולם שנקרא, זה ערכים מוחלטים, ערכים חיים, אנחנו נפעלים מהם, אבל הם ערכים מוחלטים. יש בעולם למשל כוח שנקרא פחד מוגזם, וכשהוא מתגלה באנשים, הוא מתגלה בצורה חיה, שאנשים באמת, זה גורם להם לחיות בצורה כזאת. אבל זה מתחיל קודם כל שיש כוח כזה, כוח חיים כזה. זה לא רק בני אדם מייצרים את זה, אלא יש דבר כזה, כוח חיים כזה, פחד מופרז. כמו שאנחנו מבינים שהאמת והחסד והצדק זה לא רק אנחנו מייצרים, אלא זה כוח חיים. יש כוח חיים, אידאה שנקראת אידיאת החסד, וזה לא רק רעיון מופשט, אלא כוח חיים.
ההגדרה של חיים זה שהוא פועל במציאות?
החיים זה, ההגדרה של חיים, מה שהם מגדירים היום, וזה מה שהרב גם פחות או יותר מגדיר כאן, שחיים הכוונה תחושת חיים, תחושה סובייקטיבית של חיים.
אבל
דווקא בעצם חי. אבל למה אני קורא לו קורא לדומם חי? כי אין לו תחושה. זה בעצם ההגדרה. הכל זה מעשה ידי יוצר ידבר שמו הטוב ומטיב לרעים ולטובים. טוב, לאיפה אנחנו חותרים? מה המטרה של כל הדיון הזה? ראוי לאדם לדעת לדעת שהאדם ביותו מכונן שכלו על טהרתו. כשאדם הוא חושב נכון, בחינו לזה מידותיו והשתדלותו ועיונו והשכילו את המציאות למיטתה, אז בוודאי שהוא מושפע מכוחות חיים. אתה רואה שאת הביטוי של תסתכל, הוא נפעל מכוחות חיים מלאי חסד וטוב אורה וחוכמה. אבל זה לא רק שהאדם נהיה חכם טוב וחסיד, הוא נפעל, הוא מושפע מכוחות חיים כאלו שקיימים בעולם, של חסד, של טוב. יש זרמי חיים כאלו במציאות. כן, באור פניך נתת על השם אלכם תורת חיים ואהבת חסד. יש מושג שנקרא אהבת חסד, כוח חיים כזה במציאות, אפשר להיות מושפעים ממנו יותר ויותר. אבל חס ושלום, אם הוא נמשך אחרי דמיונות כוזבים, הוא גורם לזה בדרכיו הנלוזים במוסורו הנפסד, בהדרשלו בידיעה אמיתית, הוא מכין ציורו, ואז הוא נפעל, כן, הוא מושפע מכוחות חיים שדומים לאותו זיוף והפסד שהוא מוכשר לקבל אותה. אתה יצרת בנפש שלך תנאים להיות מושפע מכוח חיים שלילי. אז יש כוח חיים כזה, יש כוח חיים של שקר. לא רק בני אדם המציאו את השקר, יש כוח חיים כזה בעולם שנקרא שקר. יש ישות. אז טוב, זה נקרא שד. בסדר? זאת אומרת, כוח חיים כזה, כוחות טומאה, כוחות של רוע. זה כוחות שאנחנו יכולים להיות חס ושלום מושפעים מהם. הם לא נוצרים, האדם יוצר את התנאים להיות מושפע מהם, אבל הם, הקדוש ברוך הוא יצר אותם. כמה אתה תהיה מושפע, זה תלוי מה אתה משלת. לפי מה שמשלת, ככה תהיה מושפע. כן, לפי מה שאתה, מה אתה תהיה מושפע, מאיזה מזיק תהיה מושפע, לפי מה שאתה יצרת מוכנות לקבל השפעה. כי אין כל פעולה ריקה מפועלים חיים. זה מה שרוצה לומר. כל מה שאתה רואה, זה, יש איזה פועל, יש איזה פועל מאחורי הקלעים. יש המון, אין, זה לא רק מכונות העולם. יש פועלים חיים. מאחורי, גם הדברים הלא טובים, יש מאחורי פועל חי. מגדולת הפעולות יותר מקיפות וגדולות, כתנועת הכדורים הגדולים, שאם בכללה הם כוח טבעי, בלתי מרגיש מניעם, זה נכון ששם פועלים כוחות טבע, עיוורים, אמנם שימת משטרה, שמירתם, פעולותיהם הנמשכות על פרחות חוכמה, יושר וצודק, שם יש מקום לפועלים חיים להתגדר בהם. יש בעצם כוחות שפועלים דרך הכוכבים למשל. אנחנו יודעים שיש מאחורי הקלעים של הכוכבים, יש גם חוכמה, שלא רק המיקום של הכוכבים מבחינת יחסי הכוחות הפיזיקליים, הייתה חוכמה שלמה, חוכמת ההצטגנות, וזו חוכמה רצינית. שמאחורי הכוכבים, או דרך הכוכבים, מובעים ערכים. כן, מובעים כוחות חיים, אלינו, מושפעים אלינו. לא אנחנו ממציאים את זה, אנחנו מושפעים מזה. זאת אומרת, המיקום המסוים של הכוכבים הוא תוצר של השפעה של כוח חיים מסוים גם. זה דרך את המימד הפיזיקלי, ויש עוד מימד אחר. כן.
מותר לאדם לנהל את החיים שלו?
לא רק מותר, זה צריך לשים לב לזה אפילו.
היום הרבה...
כי היום הוא כותב הרמב"ן שכל החוכמה הזאת השתבשה לגמרי. ככה הרמב"ן כותב, שהכניסו לתוך העבודה הזאת, לתוך החוכמה הזאת המון דמיונות והמון אלילות, וזה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, צא מהצטגננות שלך. זאת אומרת, אברהם אבינו, כן, התייחס ברצינות להצטגנינים. אמרו לו הצטגנינים שאתה לא תוליד, והוא התייחס לזה מאוד ברצינות. הקב"ה אומר לו, צא מזה. אם זה היה סתם שטויות, שכולם מבינים שזה שטויות, אולי צריך הקב"ה להגיד צא מזה. וכן הלאה, רואים הרבה סיפורים בגמרא שהתייחסו ברצינות למה שהכוכבים, בקלדאי, מה שהצטגנינים. משה רבנו מתעמת עם ההצטגנים של פרעה, הם גם יודע, זה דברים רציניים. הם ידעו לומר, היום נולד משה עם של ישראל. הוא עתיל ללקוט על המים, ידעו כל מיני דברים, אלה הם ידיעות רציניות. כיוון שיש מקום להם, נמצאים הם עד גם הפעולות הנמוכות פתיחות, גם דברים בלתי חשובים, גם שם יש בעצם זה כוחות שפועלים, למשל ריקבון ועיבוד בשר חיים על ידי מחלות רעות, חיוצא בזה, שצריך את זה לשכלול המציאות החומרית והמוסרית, גם שם זה כולם חיים. הדוגמה שהוא הביא מקודם זה למשל חיידקים. אז חיידקים הם גורמים למחלות. יכול להיות שמה שגורם למחלות זה לא חיידקים. למשל אתה רואה מכונית, יש לה מחלות. יש לה מכונית מחלות. אז לא חיידקים גורמים לזה, זה המציאות החומרית מצד עצמה, יש לה שחיקה, יש לה בלי, יש לה בעיות. כי זה העולם המכונה. אז יכול גם האדם, הקדוש ברוך הוא לעשות גם לאדם שזה יהיה ככה. ולא לא עשה ככה. הקדוש ברוך הוא פונה אלינו גם במחלות דרך יצורים חיים, דרך חיידקים, או דרך כוחות רוחניים שונים, שהם יוצרים בתוכנו שחיקה, בלי, עוד כל מיני דברים כאלה. לכן ראוי לאדם להיות משתדל שיכנס ציור המציאות בנפשו, באופן יותר מסכים אל האמת כפי שאפשר לו, שבזה לא יהיה מקום לכוחות השכלים המתאים, ולכוחות העלמיון להטביע עליו פעולתה. לכן אנחנו נראה לנו אחריות הגדולה מאוד, ממי להיות מושפע, לא להיות מושפע מכוחות חיים של מחשבות מוטעות, ולא מכוחות חיים דמיוניים. אז לכן יש אחריות מאוד גדולה על כל אדם, למה אתה נחשף, ממה אתה מושפע. האדם הוא מדיני בטבעו, האדם אוהב חברה, החברה נחוצה לאדם גם לחיים הטבעיים, בשביל להתקיים פיזית אנחנו מאוד מאוד צריכים חברה, וגם מבחינה אינטליגנטית ואינטלקטואלית אנחנו צריכים חברה, חיים שכליים. לכן ביותו ביחידות עלולו שיעלו ציורים כוזבים על ליבו ויוכלתם לאמיתים. אם אתה לבד כל החיים בלי חברה, אתה עלול להיות מושפע מאידיאולוגיות שליליות, מדמיונות כוזבים, מהמון המון טעויות שנמצאות בעולם ככוחות חיים, ואין לך יכולת לפעמים לשים לב שאתה בכלל הלכת לכיוון לא נכון. אין לך ביקורת, אין לך מאזן, ויכולים להזיק לך. איך מזיקים? בחוזק ציורם. הם מאוד מאוד משפיעים על התודעה שלך, על הנפש שלך, על איך אתה תופס את העולם, ואחר כך יוצא מזה פעולות לא הגונות היוצאות מהן. הבדידות היא לא טובה. הגמרא יוצאת נגד לימוד לבד. זה לא טוב ללמוד לבד. בכלל לא טוב להיות לבד. לא טוב. לא טוב להיות האדם לבדו. אמנם ביותו בשניים, חברו יזכירו, תשים לב, יש פה עוד, תשים לב, יש עוד אידיאולוגיות, יש עוד, שים לב, אולי אתה פה הולך אחרי דמיון מוטעה. כי הדעות הדמיוניות לא יסכימו הרבים על דרך אחד. ברגע שזה דברים דמיוניים, שהם לא דברים שקשורים למדע מדויק, אז אתה תמצא שם המון ויכוחים. דברים שהם קשורים למדע מדויק או לאמת, אז בסוף האמת מנצחת. דברים שהם בנויים כולם על אדני השקר והדמיון הכוזב, בסוף יש, תמיד יתגלו בזה הבדלים וויכוחים, ושקר לא עומד, וכל אחד נעזר מחברו באותו ציור שבמקרה הוא השתבש בו. לכן ניתן חוק שהכוחות הדמיונים לא ייפלו לרעה בשניים. אז לכן אנחנו רואים ששניים זה נגד המזיקים. אדם שמפחד ממזיקים, כן? אל תלך בשניים. במיוחד לא בלילה. בלילה זה הזמן שבו הבדידות היא מאוד גדולה. אז אל תלך לבד בלילה. אתה עלול להיות מושפע מכל מיני דברים. הולכים בשניים, ככה מאזנים אחד את השני. אמנם לא יעבור מנגד עיניו. כל מחזה המרעיד לפעמים מפסיד גם כן. כי לא יהיה מוכרע אצלו ציור חברו אמיתי יותר מציורה משובש. נכון שזה לא הצלה מוחלטת, כי יכול להיות שאתה עדיין תושפע מאיזה תפיסה משובשת, ולמרות שהחבר שלך יגיד לך לא נכון, אתה אומר, טוב, אז מה אם החבר אומר לא נכון? בכל מקום, כל פנים יועילהו שאתה לא ישקע בציורו ברך מוחלט. לפחות זה מטיל ספק. למרות שאתה עדיין לא השתכנעת מהחבר, אבל הוודאות או ההשתקעות שלך בתוך עצמך קצת נחלשה. יותר טוב משני זה שלושה. להיות שלושה, הרבים יכריעו, שניים נגדך, או, זה כבר הרבה יותר חזק, אתה מוכה את הציורים הכוזבים הפרטיים. וזה התפקיד של החברה האנושית בתחום המוסרי ובדעות. לכן, באחד שד, באחד הוא נראה ומזיק. בשניים נראה לך, אבל לא מזיק. בשלוש בכלל לא נראה כלל. כשיש שלושה אנשים, אז השדים בכלל לא מתקרבים. בסדר? ההנהגות שהשתמש בהם האדם להינצל מהחושך. חושך זה ציור מציאות שנכנס בנפשו בשיבוש, תפיסה משובשת של המציאות. אז צריך הגנות, צריך להתגונן מפני החושך. מהם תוצאות, מהציורים המחשקים, למה צריך כל כך להתגונן מפני זה? כי זה יכול להיות השלכות לדמיונות רעות, מזיקות, מפסידות, ולפעמים יגרמו גם פחד, בסדר? בהלה, היזק בגוף ונפש. כי גם הפחד זה בעצם המון מחשבות שמתפרצות על הדעת. זה הדבר שוב, זה כוחות חיים שהשתלטו עליך, ואתה יצרת על עצמך היסטריה, לא מודעת, לא רצינית, לא רציונלית. והנה הגנה, יש הגנה טבעית ויש הגנה מלאכותית. ההגנה המלאכותית היא אבוקה. תגרש את החושך מהחוג, מהמעגל הידוע והמוקף לו, מהיקף הקרוב. תוכל להסתכל בצורה קצת יותר יפה, קצת יותר נכונה על כל הסביבה שלך. אבל עדיין החושך ישופה חוג מחוגו, עדיין במעגל היותר רחב, החושך עדיין נמצא. אם לא יגיע לו הפסד קרוב, ביות הציור המשובש רחוק מחוגו, אבל בכל זאת, יש ציור משובש בסביבה שלך, סך הכל יש עדיין חושך בעולם, ביותו פיתי פועל על הרגש והמעשה, נכון שזה לא משפיע על הרגשות ועל המעשים, אבל בכל זאת זה בעולם, אתה נמצא בעולם שעדיין יש בו חושך, ויש בזה קצת הפסד, באיזשהו מקום, בטווח של החיים שלך, יש דעות ודמיונות מזיקים, יש תרבות, יש רעה, זה משפיע עליך באיזשהו מקום. הגנה יותר טובה היא הגנה טבעית. הגנה טבעית מקפת את הנמצא כולך, בגבול חושב כולו. אם יש אור, אם הירח דולק, אז הכל מלא אור, אז הכל טוב. יש בכלל, יש פה מציאות מוארת. זה ההגנה הכי טובה ובטוחה. אבוקה, יש הגנה מלאכותית, היא כמו שני אנשים. זאת אומרת, זה הגנה יחסית, אבל לא מוחלטת. ירח, שזה הגנה טבעית כוללת, זה שלושה. הדברים השכליים מגבלים את הדברים החושיים, ולכן הגנת הטבע, הגנה מלאכותית, נמצאת בחשכת הדעות. כמו שנמצאים, אני חושב שיש פה טעות, שזה הכוונה מקבילים, נדמה לי. יכול להיות? אני חושב שזה עם קוף, לא עם ג' מקבילים את הדברים החושיים. אצלכם קוף, פה ג' אז טוב, בסדר. הכוונה שהעולם הרוחני מקביל לעולם החושי. זאת אומרת, הירח זה משל טוב לעולם הרוחני שלנו. הגנת הטבע, הגנה מלאכותית, אותו עיקרון נמצא גם בנושא הדעות. כמו שנמצאות בחושך של דור המוחש, כמו שזה בחוש הריאות, במקרה הם דומים זה לזה. ההגנה המלאכותית נגד החושך של דעות רעות, בעניינים של מוסריות, זה למשל חוכמה היקשית. זה, יש כל מיני חוכמות, היגיון. זאת אומרת לאנשים, תשמע, תפיסה תרבותית מסוימת, יש לה השלכות מוסריות מאוד מזיקות. אז היגיון אומר, יש איזה היגיון אנושי שאומר, לא טוב ללכת לשם. זה הרכבה של כל מיני אקדמות עיוניות, כל מיני הנחות עבודה, שאומרות, לא הגיוני לעשות 1, 2, 3. אין בידם למחות כליל כל רעיון מזיק ומערס אושיות השלום הנפשי. אבל זה מועיל, על כל פנים, שזה לא יזיק כל כך הדעת הרע בכל. על כל פנים, ברור הדברים של החלשת כוח המתה, יושג לולן על פי קשה היגיון ישר. ההיגיון הבריא וההיגיון האנושי יכול לעזור סך הכל נגד השפעות מוסריות רעות. אבל זה לא הגנה בטוחה, כמו שראינו בהיסטוריה, שגם במקומות שההיגיון האנושי היה מאוד מפותח, לפעמים יש גלי טירוף כאלה ואחרים ששוטפים את כולם. ולכן זו רק אבוקה שמורכבת מאורות בודדים להעיר את הלילה, וזה שניים. אבל ירח, אם אתה רוצה באמת להגן על עצמך, צריך אור טבעי, חום הלב, ליבת אש, יראת אלוקים, אמונה תמימה, תורה, כנסת ישראל, שנקראו על שם הלבנה, כך אמר הקדוש ברוך הוא לירח, שכנסת ישראל נקראת לבנה. הדבקות האמיתית בכנסת ישראל, קבלת עול מלכות שמיים, חום התמימות, אור הירח, זה אספקלריה, שאומנם היא לא מקור האור, אבל היא מאוד מאוד מושפעת מהאור העליון. לכן, אם אדם רוצה להינצל מדעות רעות, מבעיות מוסריות, ההגנה הכי טובה זה להיות כל הזמן לבדוק את עצמך מול כנסת ישראל. כל הזמן לשאול מה עם ישראל אומר, מה כנסת ישראל אומרת. להסתכל על התורה, להסתכל על גדולי ישראל, להסתכל על העמידות הישראליות, על עקרונות הרוח של עם ישראל. זה כמו שלושה. זה מוחק מהלב כל צל של ציורה, כל נדנות של מחשבה רע, עד שאינו נראה ולא מזיק. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, נראה ולשחית בכל הר קודשי, קודש ישראל השם, יעקב ישתם, תמימות גדולה, שלמות, הנה השם ניצב עליו, שומרו מהזבובים, אומרים חז"ל, וזבובים זה משל לכל הדברים המזיקים שנמשכים לדברים הרעים של החיים. פרט הגמרא, היא באה אלו, אבוקה כשניים בעד דידי, או דילמה אבוקה כשניים לבר מדידי. זאת אומרת שזה נחשב שלושה אבוקה. תשמע וירח כשלוש. אי אמר בשלמה בדידי וכולי שפיר וכולי. אלא שמע מינה אבוקה כשניים בעד ידידי. זאת מה שהגמרה מבארת שאבוקה יחד איתך זה שניים. אבל היא לא נחשבת לעולם שלוש. רק ירח נחשב כשניים יחד איתך זה שלוש. אם יש גם ירח וגם אבוקה ביחד.
לא, ירח ועוד שלושה אנשים, אז אפילו יותר.
אפילו יותר טוב.
אבל היה פה
אילום חיפי. לא, אין נפקמינה בארבע. בין שניים ושלוש יש נפקמינה. בין שלוש לארבע זה אותו דבר, אין נפקמינה. מה שהגמרא מבררת. שיווי ההתרגשות הגופנית לעומת התכונות ההשתכליות יוכל להידמות גם בפרטי. כמו שאנחנו משווים בין גוף לבין רוח, זה דומה גם בפרטי. האבוקה משמרת להגן מחושך שבא באורח שכל, זה שמירה על המידות, על המוסר, בצורה של היגיון, היקש, מורכב והגיוני. כשהוא נערך, הוא מושווה לנוגה, כשמעריכים אותו, שמשווים אותו, מעמידים אותו אל מול נוגה הירח הטבעי, והינו ניצל מחשבונות רבים. כן, כשאנחנו משווים את ההיגיון לעומת הירח הטבעי, שזה יראת השם וזה תום הדרך, וזה הרגש הפנימי של תום ויושר, של הנחלה העליונה הטובה מכל און וחוכמה קנויה, אם משווים את ההיגיון אל מול האמונה ויראת שמיים, זה כמו להשוות אבוקה מול ירח. זה פחות או יותר הפרופורציות. זה לא רק אבוקה לעומת נגד האור המתפשט בחלוש עולם לגרש את חשכת הלילה. אמנם ימצא היקש ההגיוני לפעמים בלא צירוף של רגש כלל, לב כלל. לפעמים היקש ההגיוני הוא מאוד חלש, כי הוא אין לו אפילו רגשות מאחוריו, הוא סתם חשבון קר. אבל איך, וזה לא ישמור יפה ודאי. אבל איך יהיה עניינו, מה מקום השכל, כשעל ידי הבירור הגיוני, הוא מצליח גם לצרף את הרגש הטבעי ישר ליראת השם. אבל אלא שהוא לא בא מהאמונה, אין מקורו מהאמונה השלמה מעצמה, אלא מרגש שהוא תוצאה, הוא נקנה כתוצאה מהחלטת המושג ההיקשי. מה קורה עם ההיגיון האנושי החיצוני מוליד בסוף גם עולם רגשי מסוים, שאומנם עד משאיר אחריו צל עירורים רעים, כי זה לא מתוך האמונה השלמה התמימה. ולכן יש שאלה לעניין השכליות, האם אבוקה כשניים בעד ידידי או לא, כשמצורף עם יחד הרגש העצמי או לבר מדידי מסיק ירח כשלושה מולת השלושה או שאין המזיק נראה כל עיקר. האמונה התמימה שמירה את חשרת הנפש באור יקר טבעי היא זאת שמגרשת רק היא כל צל רעיון רע. ואם עד אור השמש לא בא רוחב הלב וחוכמת אלוקים ודעת והשכל, אם אדם הוא תמיד חכם, זכר אנחנו מדברים, זה מגרש את המזיק מלוא הארץ. אבל עצם זה שאתה שייך לכנסת ישראל, עצם זה שאתה שייך לאמונה התמימה, למידות של עם ישראל, כבר זה מהלך חשובה. זה נוגה ירח ולא נראה כלל, כיוון שלא נראה זה נוגה ירח. לכן המעלה הקשית שבאה למי שכבר עבה איבד מעלת תמימות אמונותו כדברי הכוזרים, מעלה פחותה ממנה. תמיד אנחנו מעדיפים את האדם שיש לו אמונה תמימה ושייכות מלאה לכנסת ישראל, מאשר האדם שאיבד אותה, ואז הוא צריך לשקם את עולמו המוסרי בעזרת טיעונים שכליים חיצוניים. ועדיי בעד העדדי בצורך ורגשו הישר מסתיים מלימוד ההקשי, כולי ואולי כמה שאתה תנסה לצרף גם את הרגשות למהלך השכלי ההגיוני החיצוני, עדיין זה לא מספיק, אלא רק שלא יזיק, אבל זה עדיין נראה, עדיין זה תוקף אותך, עדיין זה יכול לנקוף את הלב, עד אשר יישא עיניו למרום, עד אשר אתה אדם יבין שהדרך היחידה באמת להתנער מכל ההשפעות הרעות הדמיוניות זה לשאת עיניים למרום למאור הלבנה שאמר לה קונה תתחבש עטרת תפארת המוסבתן. מה זה היהדות הטבעית? על זה נאמר על עם השם עמוסים מניבטן נשואים מני רחם. עם ישראל כל הזמן מרגיש שהוא ברחם של אמא שלו, זה היהדות הטבעית, שאנחנו כל הזמן מרגישים ברחם של אמא, לא רוצים לעזוב את אמא, רוצים להיות עוברים לנצח בהם ברחם הגדול של כנסת ישראל, עוברים במאה אימם, דבקים בכנסת ישראל בעול מלכות שמיים, רגש אמונה שלמה ואהבה טבעית נאמנה. לכן האבוקה המולד כשניים לבד הדידי, זה לא באמת הצלה מוחלטת. כל כל פנים אתה צריך להורה של האבוקה, ולמרות שיכול להיות שזה אפילו משפיע העולם הרגשי שלך, עדיין זה לא הגנה מלאה, אף נראה אף על פי שאינו מזיק. צדיק במונתו יחיה ככפיר יבטח. יום טוב, בהצלחה, בשורות טובות.